שלום וברוכים הבאים. הלילה החשוב ביותר בשנה לפנינו, ואנחנו רוצים להתכונן אליו בקצרה ובצורה מדויקת ויעילה, ובפרט השנה. ליל הסדר. ליל הסדר בא להזכיר לנו שיש סדר בעולם, גם כשנראה שהרוע שולט. יש סדר בראש שלנו, גם אם אנחנו מבולבלים וחרדים, אנחנו עוברים את כל התחנות של ליל הסדר ויוצאים ממנו בצד השני הרבה יותר מסודרים. אז בואו נתחיל. הנה קודם כל מפת הדרכים, ליל הסדר, הלילה העתיק הזה, שרוב ככל, העם היהודי בכלל, גם בתפוצות, מציין אותו, מורכב מ-14 תחנות, מתחיל בקדש, בקידוש, זה נגמר מאוחר מאוד בלילה בנרצה, ובאמצע עוד ועוד נקודות ציון, נון צדיק, כל אחת מהן חתיכת סדנה חינוכית שאנחנו עוברים, נקודה אחרי נקודה, בואו פשוט נצלול פנימה. קדש, קידוש, בתחילת הערב עורכים קידוש, לא כמו בשבת, לשים לב למילים, אחרות לגמרי, זה כתוב כמובן בהגדה של פסח, אנחנו לוקחים את היין, את תרבות היין, שמעידה ככה על חוסר שליטה, על התפרקות, מקדשים אותה. מנסים לעדן, לרסן, לקחת היצרים האלה לכיוון של לילה שהולך להיות חיובי וקדוש ושמח, שווה לשים לב לנוסח המיוחד של הקידוש עם יציאת מצרים, ושימו לב שכל אחד מחזיק ככה קוסמי שלו בלילה הזה, כולנו לוקחים אחריות, לא רק אחד עושה קידוש בשבילנו, כולנו ביחד איתו. ויש עוד מילים שאומרים, והשנה הן מקבלות משמעות מיוחדת בקידוש של פסח שהחיינו. ברכת שהחיינו נאמרת בכמה מועדים מסוימים, מיוחדים לאורך השנה, ואנחנו נגיד אותה גם בלילה המיוחד הזה, בכל זאת אחרי שנה כזו שעברה עלינו, אנחנו מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, זוכרים את אלה שלא איתנו. הלילה הזה הופך אותנו בעצם לבני חורין, מעבדים לבני חורין. נהוג להגיד שעבד מתעסק עם מה שדחוף. בן חורין מתעסק עם מה שחשוב. בלילה הזה עוסקים במה שחשוב. מה שדחוף תמיד יש, ובטח עכשיו, אקטואליה, פושים, חדשות. אנחנו רגע מניחים לכל אלה כדי לעסוק בסיפור הגדול יותר שלנו. אנחנו בני חורין, רוצים רגע לעסוק בזום אאוט, בתמונה הגדולה. שמעתי פעם הגדרה יפה, ליל הסדר מטרתו להפוך את ההיסטוריה לביוגרפיה. כלומר, שניקח את הסיפור הגדול ונהפוך אותו למשהו אישי בסופו של הלילה, אנחנו וגם הדור הצעיר. ממש השבוע, מהימים האחרונים, שתי דוגמאות מרגשות מיוחדות, מתוך המלחמה, מתוך התקופה הזו, איך אנשים שהם, אנשים פרטיים, הם חלק מהסיפור הגדול. נתחיל בשחר שילוני ותמר, לשולחן הסדר הם כבר יגיעו כזוג נשוי, התחתנו ממש עכשיו, אחרי ששחר נפצע קשה ברגלו, חלק מנה נקטע, וברגל השנייה הוא שבר כוס והכריז עם אשכחך ירושלים. הנה.
אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים, על ראש תמחתי.
וואו, מזל טוב לזוג המיוחד הזה, והנה עוד סרטון חדש, איך הוא קשור ליל הסדר? אמרנו שוב, הפרטי הוא חלק מהלאומי, והלאומי משפיע על הפרטי. ולכן אם נהג מרוצים ישראלי, אריאל אלקין, מנצח במרוץ בחול, או גם אם לא במקום הראשון, עולה לפודיום בגמר, הוא לא יניף כמו כולם את הגביע, הוא יניף את הקסדה, אבל הקסדה יהיו השמות של האחים והאחיות שלנו, שאנחנו לא שוכחים גם בליל הסדר הזה, בפרט בליל הסדר הזה, ליל החירות, וזוכרים גם אותם. תראו באיזו מחווה קטנה אפשר למשוך תשומת לב עולמית, ולהזכיר שאתה זוכה ומנצח גם ברמה הפרטית, אבל גם כחלק מהסיפור הגדול של כולנו.
33, trying to put the pressure now on Ariel Elkin. Elkin in the Inter MS car.
He's already waiting for them at a great drive, coming home in the third spot for Inter MS. Ariel Elkin, third spot today, his first podium. Running in USF Junior, well done for Ariel. Ariel, grab that trophy, drop that helmet down on top, and we'll get things underway.
כשתבוא הביתה מן הקור הביתה אל האור הלאה כשתבוא מבעד לדמעות תבחין באותיות לחופש נולד
תודה לחתן שחר ונהג המרוצים אריאל וכל אחד מאיתנו כמוהם בלילה הזה הוא מאוד אישי, הוא מאוד משפחתי, אבל הוא גם מאוד גדול וכללי. ואנחנו ממשיכים מהקדש אורחץ. זה הסימן השני של ליל הסדר. נטילת ידיים, נוטלים את הידיים, לא מברכים, בשבת מברכים אחרי שנוטלים ידיים, לא מברכים, רק, וזה זכר לאיך שהכהנים היו מתהרים, מתקדשים בבית המקדש, מתחיל פה איזה משהו גדול, מה השלב המשלים, והנה כבר מגיעים לקצת אוכל, כרפס. קדש, אורחץ, כרפס. זו התחנה השלישית. לוקחים את החתיכה הזאת של הכרפס, מברכים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא פרי האדמה, ואוכלים ירק שטבול במי מלח. זה בעצם טעימה קלה. שלא תחשבו שהאוכל מיד מגיע, יש שם תנה ארוכה מאוד עד שנגיע למנה העיקרית. יש כאן איזשהו שיעור, פרשנים שמסבירים לנו, בואו נלמד להעריך גם את הדברים הקטנים, את הביס הקטן, גם בעולם של שפע ושל עושר, לדעת להגיד תודה גם על הכרפס. בעצם, ואולי היינו צריכים להגיד את זה בהתחלה, ליל הסדר הוא לילה של חינוך. כל מה שעושים ואומרים, ומה שלא עושים ולא אומרים, יש לו המון משמעות, המון חשיבה. אז אנחנו רוצים להיות בני חורים בלילה הזה, צריך להגיד תודה על כל הישג קטן, על כל דבר קטן שמקבלים. מי שלא יודע להעריך דברים קטנים, אולי גם לא ראוי לקבל דברים גדולים בהמשך. אז שנדע להעריך את הכרפסים ככה בחיינו ובעולמנו. ואמרנו שוב, בני חורים, אנחנו לא רצים לאוכל. אנשים שרוצים לצאת לחירות יודעים רגע לשלוט גם ברעב, רגע, לזכור לאכול משהו בצהריים לפני ליל הסדר, ועדיין, אנחנו עכשיו רוצים להתמקד במהות של הלילה הזה, הסעודה תמתין, נגיע גם אליה. אז אמרנו קדש, אורחץ, כרפס, ועכשיו יחץ או יחץ. אנחנו חוצים את המצות. יש שלוש מצות על שולחן ליל הסדר. חוצים, בוצעים, שוברים את המצה האמצעית לשניים. את החלק הקטן מניחים בין שתי המצות השלמות. החלק הגדול, נעים מאוד, האפיקומן. אחד ההסברים, כל מה שאני אומרת פה הוא הסבר אחד מתוך באמת אלפים, אין סוף. זה לילה שנכתבו עליו כל כך הרבה פירושים, הרבה מאוד אגדות והרבה סגנונות. אבל בואו נלך רגע בדרך המלך. היחץ, לפי הרבה פרשנים, השבירה, הקושי, זה חלק מתהליך הגאולה, זה חלק מתהליך ההתקדמות. לפעמים צריך לשבור, ליפול, לחטוף איזה מכה, לחטוף איזה כפה כדי להתקדם. השנה אולי אנחנו יודעים במיוחד על מה מדובר. דווקא כדי להגיע לסוף ליל הסדר, לרמות חדשות וגבוהות. אז אנחנו פותחים את הערב ברגע ששובר לנו את תמונת העולם השלמה והברודה, המצה הזאת, כל כך הרבה תרחו לאפות אותה, לשמור עליה עד לרגע הזה, ועכשיו שוברים אותה. יש כאלה שיגידו, זה קצת מזכיר את שבירת הכוס בחתונה, רגע כזה שבו אנחנו רגע שמים לב לשבר בחיינו. עכשיו את כל הלילה נספר את כל הסיפור מעל מצה שהיא שבורה והיא לא חסרה, היא לא שלמה, כן? היא חסרה, הרבה דברים בחיים ובלב שלנו חסרים. ושימו לב, מי ישלים לנו בסוף הלילה את המצה? מי יביא לנו את החלק החסר? הילדים, הדור הבא. אמרנו, לילה של חינוך, אנחנו אומרים להם, תשמור על העולם ילד, אתה תתקן. יש פה דור שצריך לתקן מה שאנחנו קלקלנו ושברנו. יש לכם תפקיד, אז תישארו ערים ותחזירו לנו את המצה ואת הדרך השלמה. קדש, אורחץ. כרפס, יחץ, מגיד. זה לילה של דיבורים. הגדה, זה שם הערב הזה. לילה שהוא קרוי על שם השיחה. לספר בעניין יציאת מצרים, שימו לב מה כתוב לנו בספר ששמו ספר החינוך, לספר בעניין יציאת מצרים בליל תתוו בניסן, כל אחד כפי צחות לשונו, כל אחד כמה שהוא יכול. ילד בן שנתיים יספר במעון מה הוא למד. סבתא רבא בת 100 תספר מה היא זוכרת. האגדה זו המצווה המרכזית בחג הזה, והגדת לבינך, בעצם זאת המנה העיקרית, לא אוכלים אותה, אבל מספרים, מדברים, ממשילים, מוסיפים רעיונות, זה לא קשור מי איתנו. חייל לבד במוצב בשמירה, עושה עם עצמו אגדה, ומקריא לעצמו את השאלות, ועונה לעצמו. מסופר על הרב מלובביץ', שאחרי שאשתו נפטרה ולא היו ילדים, הוא היה יושב ועורך ליל סדר עם עצמו, לבדו, מקריא לעצמו את האגדה, כי המצווה היא לספר ולספר. וכל המרבה לספר, בתור אחת שאוהבת לדבר ולחפור, כל המרבה לספר, הרי זה משובח. זה הלילה לתת לכולנו להיות חלק מהסיפור. בעצם זו המתנה הכי גדולה לתת למישהו. משמעות, אתה חלק ממשהו, יש איזה הקשר בכל מה שאתה עושה. הנקודה היא לאו דווקא האינפורמציה. אנחנו מוצפים באינפורמציה, אנחנו לא צריכים עוד מידע. אנחנו צריכים סיפור, להרגיש חלק, להרגיש ככה איזושהי משמעות. אז זה המגיד, נרחיב עליו עוד קצת בהמשך. אני רוצה קודם כל להבין איך הלילה בנוי. קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה. שוב נוטלים ידיים. עכשיו אנחנו נוטלים ידיים, מברכים על אותה נטילת ידיים, וניגשים לאכילה המרכזית. אנחנו מחברים את הרעיונות, דיברנו על הרבה מאוד דברים. חלק של המגיד הוא כל הקטעים המפורסמים שאנחנו מכירים מהאגדה. עכשיו את כל זה אנחנו נתעל לאיזו לעיסה טובה של המצה הראשונה. ולכן אחרי הרחצה, מוציא מצה. מוציא מצה. הגיע הזמן, הכוכבת המרכזית של הערב, אנחנו זוכים לקיים מצווה מפורשת מן התורה. המצה היא קמח ומים, אין בה תוספות, אין בה התנפחות, אין בה אפקטים ופילטרים, חומרי מאכל, צבעי מאכל, לא צריך לבדוק מה הרכיבים, היא לא מנופחת, היא לא מרשימה, היא מאוד פשוטה ודקה, היא מסמלת ענווה כזאת, ואת המצה הזאת אנחנו לוקחים ומברכים עליה. מאוד מעניין, אנחנו לא הולכים למוזיאון לראות מה אכלו אבותינו, אנחנו ממש אוכלים את זה, מראים דוקומנט מיציאת מצרים. אנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, כי היא הלחם שלנו לערב הזה, וגם אומרים, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת מצה. ואוכלים מנה של אמונה, מצה מכונה, לחם האמונה, ואחרי שאוכלים את הכמות שאוכלים בערב הזה, וזה כתוב, מוסבר בדרך כלל באגדות גם מבחינה יותר מעשית, יותר הלכתית, מה בדיוק עושים. אחרי אכילת המצה, אנחנו מתקדמים אל השלב הבא, שהוא המרור. אני רוצה לרגע להראות קטע קצר שהכינו בעיר סדרות, תלמידי תיכון צעירים בהנחיית הרב חגי לונדין, דווקא מסדרות, מסבירים לנו את המשמעות של הפירורים האלה ושל אולי קצת כיתורים האלה על האוכל הזה, שהוא לא הכי טעים, אבל הוא מלא מלא במשמעות, המצה. הנה.
ליל הסדר עלול להתאפס כמפגש משפחתי מעיק ומלא במנהגים משונים. לילה בו קוראים טקסט ארוך ומפרך אודות שחרור בני ישראל מהשעבוד המצרי לפני כ-4,000 שנה. וואו, זה היה מזמן. אך האמת היא שיציאת מצרים אינה רק מאורע עתיק וישן של קבוצת עבדים שברחה ממקום גיאוגרפי שנקרא מצרים, אלא בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בכל דור ישנה יציאה של האדם מהמיצרים שמעיקים על חייו, מהשעבודים שמדכים אותו, והוא יוצא לחירות. לעתים אלה הם לוקסים שמנסים לשעבד את גופו, לעתים מנסים לשעבד את דתו, לעתים לשעבד את נפשו, ולפעמים זהו האדם שמשעבד את עצמו. הלחם שאנו אוכלים בכל השנה עשוי ממים וקמח בלבד, ממש כמו המצה. ההבדל הוא הנפח. המצה זורקת מעלה את הנפח המיותר, את הכוחות שמחמיצים את המטרה ומסיטים אותנו מהמסלול הנכון. בחג הפסח אנו יוצאים לחופשי מכל ההחמצות והשעבודים של החיים שלנו ונעשים בני חורים.
אז זאת התרופה שלנו לשבוע הקרוב, המצה הזו. אנחנו מליל הסדר ממשיכים כל הפסח לאכול אותה, אבל הלילה הזו מיוחד ואנחנו עוברים אל המרור. לא שוכחים את החלקים הקשים בחיינו, הם חלק מהסיפור, הם חלק מהמצווה, הם חלק מהסעודה, חלק מהעלילה כולה. שנה הרבה מרור, לצערנו משמחת תורה, אנחנו יודעים מהו מרור, לא מעט משפחות יושבות לשולחן החג כשמישהו יקר חסר, וזה בהחלט מר. ובכל שנה, ובפרט השנה, אנחנו מתפללים שאכלנו מספיק מרור, שתם המרור בחיינו ונוכל להתקדם הלאה. יש סיפור מפורסם שרבי נחמן מברסלב היה מספר על שני קבצנים, שרצו להתארח בליל הסדר, הם היו רעבים. אחד היה יהודי, השני לא יהודי, גרמני, כך הוא מספר, והם מצאו לעצמם משפחה. הלך הקבצן הגרמני למשפחה יהודית, והתחיל את הסדר איתם. ולא קיבל כלום. בהתחלה קצת איזה ירק, ואחר כך איזה מצה, ובסוף מרור. וברגע שהיה לומר בפה, הוא ברח משם בזעם ובאכזבה, מה זה פה? אין פה אוכל. בלילה הם נפגשו שוב בפינת הרחוב, שני הקבצנים. האחד רעב ועצבני, וחוזר חברו היהודי, כולו שבע ושמח. אומר לו הקבצן הגרמני, מה זה? תקשיב מה עבר עליי, ומספר לו את הכל. אומר לו הקבצן היהודי, שוטה שכמוך, אם רק היית מחכה קצת, היית מגיע לסעודה טובה, טעימה, דשנה. והמשל, כך אמר רבי נחמן מברסלב, לבוא לחיים שלנו, יש מרור, אבל צריך סובלנות, וצריך להתאפק ולדעת שבסוף מגיעים אל המנה העיקרית, וכמובן זה קשור להרבה מאוד סוגים של כאבים ואיסורים בחיים שלנו. שימו לב מה קורה עכשיו, את המצב והמרור, ואנחנו קורא בשלב התשיעי, קורך, די מאוחר בלילה, קורך. אנחנו לוקחים מצה, לוקחים מרור, טובלים את זה בחרוסת המתוקה, קורחים ביחד ואוכלים. אגב, המילה קריך, עד היום סנדוויץ', זה מכאן מגיע, מהקורך הזה. לקרוך את הדברים ביחד. אנחנו מכילים כל מיני סתירות. אנחנו אולי חושבים שזה לא הגיוני. איך אפשר לשלב את המצווה, את השמח, את הטעים, את המתוק, עם המר, צחוק ודמע? למדנו גם את זה השנה. עין במר בוכה מצד אחד, ולב שמח מצד שני. הכל כרוך ביחד בחיינו, העליות, הירידות. כשיש יותר מדי מרור, לזכור את החירות. כשאתה מדי בחירות ובשמחה, תחושה של מצה ושל מתיקות וחרוסת, לזכור גם את הקושי, ערבוביה כזאת, שאנחנו, אני חושבת, השנה יכולים יותר להכיל את הכורך. ושימו לב, זה קורה, השלב העשירי בליל הסדר, שולחן עורך, שימו לב איך הכל מתחרז. קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, כן? מגיד רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שולחן עורך. תחשבו שהיינו מתחילים את הערב הזה באוכל, בלי כל השלבים האלה החינוכיים. עכשיו אנחנו באמת זוכים לאכול ולהבין מה קורה, קיבלנו איזה הקשר. לכאורה היינו אולי עושים בערב הזה איזה יום עיון על חירות. לוקחים את כולם לאיזה אולם מסודר, מחלקים דפי מקורות, נותנים הרצאות עם מצגות, מרצים על סיפור יציאת מצרים. בערב הזה אנחנו לא מרצים על חירות, אנחנו אוכלים חירות. אנחנו לא דנים על אמונה, אנחנו אוכלים אמונה, מדברים ושותים ושרים עם פירורי המצות. זה מאוד מעניין, לקחת את הערכים הכי גדולים, שהם קצת מופשטים, כן? מה זה לצאת מעבדות לחירות? בסוף זה בטיפות של היין ובפירורים של המצה, ואנחנו בערב הזה באמת בסעודה טובה וטעימה שחיכינו לה, שהיא חלק מהסיפור. ומפה אנחנו עוברים אל האפיקומן, זוכרים? מתחילת הערב, צפון. צפון, המשמעות של המילה זה משהו שהוא מוצפן, הוא נסתר, הוא סמוי. האפיקומן מבטא איזה צד פנימי, גם באדם, גם במציאות. דברים יקרים הם לפעמים נסתרים. הם לא מתגלגלים בראש כל חוצות, הם לא כל היום מבקשים מאיתנו לייקים בפיד. ומה באמת יקר ומה נסתר? הילדים וחינוך הילדים, הם מביאים לנו את האפיקומן. הם משלימים את הערב, הם מקרבים אותנו לגאולה, הם מקדמים אותנו, מקפיצים אותנו, הדור הבא. והילדים מזכירים לנו כמה חשובה תמימות והתלהבות. זה איזה משחק מחבואים כזה, אחרי חתיכה של מצה, עם המון התרגשות מהתהליך. שימו לב איך חכמינו חז"ל, כשהם בנו את האגדה, כמה אלמנטים מפתיעים הם בנו. ממש איזה דיסנילנד יהודי, לילד. בהתחלה עוד מנקים את הבית מחמץ, ואז אוספים 10 פירורים, זה גם מחבואים. ושריפת החמץ עם האש, כמה אקשן. ולערוך שולחן חגיגי, ולשאול את הקושיות, ולפתוח את הדלת לאליהו הנביא, ולטפטף את הטיפות, ולחפש את האפיקומן. זאת הפעלה. אנחנו נותנים להם מקום של כבוד, ומסקרנים ככה את כל החושים ביחד. השלב הבא הוא ברך, ברכת המזון. בכל השנה בברכת המזון, אחרי שאוכלים לחם, הם מברכים על יציאת מצרים, על שהוצאתנו מארץ מצרים, ופדיתנו מבית עבדים, ככה אומרים בברכת המזון. הערב זה כמובן הרבה יותר מיוחד, יש הזדמנות בפנים, טקסט שלם, להודות על ארץ חמדה, טובה ורחבה שאנחנו יושבים בה, להודות על התורה, על העם, הרבה מאוד דברים מיציאת מצרים עד היום. אז יש ברכת מזון של סיום, ככה ליל הסדר. הלל, פרקי ההלל בדרך כלל נאמרים בבית הכנסת, בתפילה, פרקים של תהילים שאומרים אותם בשירה, אבל הלילה הזה אומרים הלל עם האוכל, בתוך השולחן, כולם ביחד. הלל, שוב, הרבה מהביטויים יגידו לנו הרבה השנה, להודות על כל דבר בחיינו, לא לקחת אותו כמובן מאליו, להתפלל ולבקש עוד בשם כל עם ישראל, זה החלק הזה שנקרא הלל. אנחנו כבר באמת באמת חותרים, אחרי שעברנו את כל המהלך הזה אל הסוף, ולחלק האחרון קוראים נרצה. אנחנו מבקשים שליל הסדר הזה יהיה רצוי, שאנחנו נהיה רצויים, שכל הלילה הזה שעשינו יהיה לרצון. וכאן יש המון שירים, לא כדאי לפספס בסוף ההגדה, ויהי בחצי הלילה, חד גדיה, אחד מי יודע, כמובן גם מכריזים לשנה הבאה בירושלים הבנויה, אלה הם, הייתי אומרת, המדרגות או התחנות שאנחנו עוברים בלילה הזה. אני הבטחתי לעשות פוקוס בזמן שנשאר לנו, קצת על החלק המרכזי שנקרא מגיד. שווה אפילו לעבור עליו לפני ליל הסדר, בשבת שלפני, או בין לבין, שההכנות לא יהיו רק פיזיות של ניקיונות, אלא גם הכנות של הלב ושל הראש. אז בואו נטעם קצת מתוך המגיד, שרוב ההגדה, אם תסתכלו על ההגדה של פסח, רובה ככולה זה החלק הזה של המגיד, של הטקסטים, של הטקס הזה שבו כל אחד מקריא או שר או שואל. בואו ניקח את הטקסט המפורסם כל כך, מה נשתנה. להרבה ילדים, זה זיכרון הילדות הראשון. עומדים ככה על כיסא ושרים מה נשתנה. תבדקו מה זיכרון הילדות הראשון שלכם. אני זוכרת עצמי עומדת על כיסא בבית של סבתא, סבתא עדה, ושרה מה נשתנה, בגיל כנראה 2 או 3. ואנחנו רוצים לעורר אצל הילד סקרנות. אנחנו רוצים שהוא ישאל. אנחנו לא רוצים להגיד לו דברים מלמעלה למטה. אנחנו רוצים לייצר כלי, לייצר פתח של סקרנות. מה נשתנה הלילה הזה? אנחנו שואלים למה הלילה הזה אוכלים רק מצה, ואז עוד 3 שאלות שלמות, בלחן המפורסם כמובן, שאנחנו רוצים לדעת ולעורר את הילד, אחרי שהוא עושה גם חזרות עם הגננת או בבית ספר, רוצים לענות לו, כל הלילה אנחנו עונים לו על השאלות האלה, זה המבנה של ההגדה. את מה שאני אומרת עכשיו, קראתי בחיבור שהשאיר אחריו זיווכן, שנפל בקרב בעזה. אני רוצה להקדיש את הדברים האלה, לא נקיף את כל הנופלים ואת כל האור שהם השאירו, אבל זיו כתב לעצמו כמה קבצים מיוחדים לחג הפסח. אלמנתו הלל, איש הראתה לי את הקבצים המיוחדים האלה. הרעיון שאמרתי עכשיו, על השאלות שילדים שואלים ונענים, את הדברים האלה כתב לעצמו זיו בקבצים האלה. זיו הוא הנופל התשיעי, זה משפט שנורא לומר אותו, נופל התשיעי מישיבת ירוחם שבדרום. ואם נתעכב רגע ונגיד את הדברים באמת גם לזכרו, אבל גם למעננו, כדי שליל הסדר יהיה משמעותי, זיו כותב שם שבלי לשאול, אתה פחות מפנים. אם אתה כמו רובוט, נותנים לך לקרוא ואתה קורא AI, אתה סורק טקסטים, אתה העתק הדבק, אתה מעתיק מישהו שיעורי בית, זה יותר טכני. ברגע ששאלת, הבאת העניין. סימן השאלה גורם לך להיות קשוב יותר לתשובות שיתנו לך. ולכן ליל הסדר מתחיל בשאלה. המטרה היא פחות אולי לקבל תשובות טובות בלילה הזה, אלא יותר לעורר את הסקרנות ואת הרצון לשאול. בואו נמשיך. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, גם זה קטע מפורסם. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. זה לילה שבו צריך לתת תשומת לב, אורית לכולם, כל הילדים בעם ישראל, כל הסוגים שלהם, לכל אחד צריך לתת את התשובה המיוחדת, האגדה נותנת ככה טקטיקה חינוכית, איך להגיב לכל אחד מהם, לראות את השונות, הם לא כולם אותו דבר, ונזכור תמיד גם את הבן החמישי בדורנו, זה שלא מגיע לליל הסדר, אם זה בארץ, אם זה בחול, יש בן חמישי, הוא בכלל לא הגיע. כמה חשוב למצוא אותו, להזמין אותו, עוד לא מאוחר, גם בספרותיכם, לבדוק עם מישהו, איפה אתה בחג, איפה אתה בסדר, תבוא, תשב איתנו, מה הבעיה, לצרף את כולם לשולחן החג. אני חושבת שנשיר השנה בכוונה ובהתרגשות גדולה את המילים האלה, בטח אחרי הלילה שעבר אלינו עם איראן, ואחרי כל כך הרבה אירועים, ואיש שעמדה, אני שמעתי אותו כל כך הרבה פעמים מושר לא בפסח, ואיש שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד אלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור, ושוב, גם בדור שלנו קיבלנו תזכורת, עומדים עלינו לחלותינו. אנחנו את המילים האלה באמת הקדמנו לשיר השנה, שמעתי אותן בהרבה מאוד הזדמנויות בחודשים האחרונים, בלחן המפורסם בדור שלנו שיונתן רזאל נתן למילים האלה, הכל עדיין חלק מהמגיד, מהמנה העיקרית, שווה לשים לב. אולי עוד ציטוט אחד או שניים שכדאי להתבונן בהם השנה במיוחד, ונצעק. רב שלמה קרליבך, הרב, המזמר, המרקד, אמר שזה החלק הכי חשוב בהגדה. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, לדעת לצעוק, ואולי שווה השנה ממש ככה עם מרקר מראש לסמן, לצעוק, לבקש, להתפלל, זה לילה שבו, ויש לנו כל כך הרבה על מה ועל מי בלילה הזה, לצעוק ולבקש, זה באמת לילה של, שגם לא רק עושים בו טכנית את כל הדברים, והוא לא רק לילדים, לילה מאוד מאוד מיוחד גם למבוגרים. ונסיים בציטוט המפורסם, כל שלא אמר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח, לא יצא ידי חובתו. העקרונות, המילים, מילות המפתח החשובות של פסח, זה פסח, מצה ומרור. אז מתוך המרור, שנזכה גם למצה וגם לחג פסח משמעותי, כשר ושמח, שכל אחד יעבור את ליל הסדר הזה, יעשה לעצמו סדר בלב ובראש, ושנזכה שבעולם הזה יהיה סדר הרבה יותר בין הרוע שאנחנו נלחמים בו לבין הטוב שאנחנו משתדלים לייצג. חג שמח ולהתראות גם במשדר פה ממש ממש בערב חג הפסח, משדר מיוחד של הכנה ליל הסדר. להתראות.